השיעור היום מוקדש לילוי נשמת הרב יעקב פנחס בן משה מרדכי הכהן זיכרונו לברכה. נודה לכם אם תלמדו לילוי נשמתו. מי שרוצה להקדיש שיעור או לתת חסות מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף למד במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם בתחילת העמוד את פרק רבי אליעזר דמילה. נסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות, כי בחצי השני שלו יהיו המון הקדמות לגבי טלטול. אתמול ראינו במשנה שברית מילה דוחה שבת. היום במשנה רבי אליעזר מחדש לגבי זה שלא רק שהברית מילה עצמה דוחה שבת, אלא אפילו ההכנות לברית, אפילו שיכולת לעשות אותם לפני שבת, מותר לעשות אותם בשבת עצמה. למשל להביא את הסכין מרשות לרשות, או אפילו להדליק את האש ולייצר את הסכין בשבת עצמה, זה מותר כי המילה ומכשירי המצווה של מילה דוחים את השבת. זה דבר אחד שרבי אליעזר אומר, רבי עקיבא חולק על זה ואומר שאם יכולת לעשות את זה לפני שבת, אז זה לא דוחה את השבת. דבר שני שאומר רבי אליעזר, אם אתה באמת מעביר את הסכין מרשות לרשות בשבת, אז אל תלך איתה מחוסה, אלא תלך איתה גלויה, שכולם יראו מה אתה מטלטל, שלא יחשדו שאתה סתם מוציא מרשות לרשות בשבת, אלא שיבינו שזה לצורך מילה, שלא יחשדו בך סתם. אלא אם כן יש איזושהי גזרה של הגויים לא למול, שאז כמובן שזה סכנה וכן תחסה, אבל בשביל שלא יחשדו, אז לפני שאתה יוצא מהבית שבה הסכין לרשות הרבים, תראה לשני עדים מה אתה מכניס שם לכיס שלך, בשביל שידעו שזה סכין מילה ולא סתם משהו שאתה מטלטל, וזה זה יעזור להוריד ממך את החשד. עד כאן המשנה, עוד פעם רבי אליעזר אומר שמותר אפילו להעביר מרשות לרשות, וגם הוא אומר אם אתה מעביר תלך עם זה מגולה, אלא אם כן זה זמן סכנה שאז תראה לשני עדים. אז זאת המשנה, ועכשיו את הגמרא נחלק לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בדבר השני שאמרנו, כלומר בזה שצריך לחסות, אלא אם כן זה סכנה ואז להראות לעדים. החלק השני עוסק בדבר הראשון, כלומר במחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, האם באמת אפשר לטלטל את הסכין. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי הגילוי של הסכין, ולגבי זה הגמרא שואלת שתי שאלות. שאלה ראשונה זה האם הצורך שהסכין תהיה מגולה זה רק בגלל מה שאמרנו, כלומר רק בגלל החשד, או שיש כאן עוד מצווה, וזה לחבב את מצוות מילה, כלומר כל מי שיראה אותך מטלטל בשבת סכין יבין שאתה עושה את זה בשביל ברית מילה, ומזה הוא יבין שברית מילה היא כל כך חשובה שהיא ואפילו ההכנות לה דוחים את השבת, ומזה הוא יבוא לחבב את מצוות ברית מילה. עכשיו הנפקמינה זה שאם הסיבה זה רק החשד, אז גם כשאין סכנה, לכאורה אפשר במקום לגלות להראות לשני עדים. רק אם הסיבה זה גם חיבוב מצווה, אז לזה באמת העדים לא עוזרים, ולכן צריך ללכת מגולה, אלא אם כן אין ברירה. זאת השאלה, ועל זה הגמרא עונה מרבי לוי שאמר בפירוש שהסיבה זה גם חיבוב מצווה, ולכן צריך ללכת מגולה, אלא אם כן אין ברירה. והגמרא מביאה לזה ראיה משתי ברייתות ומהמשנה שלנו, שבאמת רק בשעת סכנה מכסים על ידי עדים, אחרת צריך ללכת עם זה מגולה. עד כאן השאלה הראשונה. השאלה השנייה, האם כשיש סכנה ואמרנו שצריך לחסות בפני עדים, האם הכוונה היא שחוץ מזה שמביא את הסכין צריך עוד שני עדים שיראו אותו, או שמספיק עוד אדם אחד, והוא עצמו גם כן עד, כך שביחד הם שניים. עכשיו מיד הגמרא עונה על זה, הרי המשנה אומרת שמכסים בפני עדים, משמע המובן הרגיל של עדים, והרי במובן הרגיל אדם לא יכול להעיד על עצמו, אז מן הסתם צריך עוד שני עדים חוץ מזה עם הסכין. אבל דוחה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שבאמת כאן לא צריך עדות רגילה, כי הרי אנחנו לא מדברים כאן על דיני ממונות או נפשות שבאמת צריך שני עדים. כאן זה רק בשביל להוריד ממנו את החשד, זה לא דיני עדות רגילים. ממילא יכולת שבאמת מספיק רק עוד אחד, וזה שהמשנה קוראת לזה עדים, הכוונה היא שאותו אחד עם הסכין והעד הנוסף ביחד הם שניים, ולו יצויר שהם היו צריכים להעיד על משהו אחר, הם יכלו להעיד כמו כל שני עדים, אבל באמת בסיפור שלנו הם לא שני עדים רגילים, כי הרי אחד מהם מעיד על עצמו, אבל כאן לא צריך שני עדים רגילים וזה מספיק. אז זאת השאלה השנייה, האם צריך עוד שני אנשים או שמספיק עוד אחד, ועל זה אין לנו תשובה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו שתי שאלות על רבי אליעזר שאמר שהוא הולך עם הסכין מגולה, על הראשונה ענינו שזה גם חיבוב מצווה, על השנייה לא. החלק השני של השיעור חוזר לדין הבסיסי של רבי אליעזר, שמותר לטלטל את הסכין מרשות לרשות או ברשות הרבים בשביל להביא אותו לברית מילה, וכאמור רבי עקיבא חולק, כי אפשר לעשות את זה גם לפני שבת. זה מה שכתוב במשנה, כשהיום לא כל כך נתעסק בעצם היתר של רבי אליעזר, אלא יותר נתעסק בהאם אפשר לנהוג כרבי אליעזר. לגבי זה נראה שתי סוגיות די קצרות, ואחרי אותן שתי סוגיות נספח מאוד ארוך שיקח כמעט לאורך כל עמוד ב'. אז הסוגיה הראשונה זה שהגמרא מביאה שני מקורות, שלמרות שרבי אליעזר היה מיעוט, אז ממילא יחיד ורבים הלכה כרבים, אבל כאן זה לא נפסק באופן מוחלט להלכה כמו הרבים, כלומר הם לא היו בביתן הגדול והכריעו הלכה לכל עם ישראל כדעת הרבים, ממילא במקום שבו רבי אליעזר היה הרב, אז היו עושים כמו רבי אליעזר, ועל זה כאמור יש שני מקורות. מקור אחד זה ברייטה שכתוב שבמקום של רבי אליעזר היו נוהגים כמותו. אגב, גם מסופר שם שבמקום של רבי יוסי הגלילי היו נוהגים כמותו לגבי זה שהוא מתיר לבשל אוף עם חלב לכתחילה. מקור שני זה רבי יצחק שהוא אומר שבאותו מקום שנהגו כרבי אליעזר, אז בזה הם בעצם הראו שמחבבים את מצוות מילה, כמו שהזכרנו גם מקודם, וזה גרם להם לזכות לאריכות ימים, וגם שכשגזרו הגויים נגד ברית מילה, באותו מקום הם לא גזרו. עכשיו בסוגריים, הגמרא מביאה עוד שני דברים לגבי החביבות של מצוות מילה. דבר אחד, שמצוות מילה זה בין המצוות שעם ישראל קיבל אותם בשמחה, ולכן עדיין עושים את זה בשמחה, כמו שעושים סעודה גדולה ושמחה בברית מילה, בניגוד אגב להריות, שאת זה עם ישראל לא קיבל בשמחה, ובאמת עד היום אין חתונה בלי מריבות בין הצדדים. דבר שני לגבי מצוות מילה זה שזה גם בין המצוות שעם ישראל מסר את הנפש על המצווה הזאת בשביל לקיים אותה, כמו שעם ישראל מסר את הנפש גם בשבילו לעבוד עבודה זרה, ולכן המצוות האלו עדיין מוחזקות בידם בצורה טובה, בניגוד למשל לתפילין, שעל זה עם ישראל פחות מסר את הנפש בזמנים קשים כשהגויים גזרו לא להניח תפילין, ולכן גם היום עם ישראל פחות מחזיק בתפילין, לא שלא מניחים, אבל לא מקפידים על גוף נקי כשמניחים, כמו שהיה מקפיד אלישע בעל כנפיים, שהיה מקפיד על גוף נקי, כלומר שלא יפיח או שלא ישן בהם, וגמרה מביאה את הסיפור, למה הוא נקרא אלישע בעל כנפיים, ראינו את זה כבר בדף מם, שכשהגויים גזרו לו להניח תפילין, והוא כן הלך עם תפילין, אז רדף אחריו איזה שוטר, והוריד את התפילין ושם ביד, והשוטר שאל אותו, מה יש לך שם? אז הוא אמר, כנפי יונה, וכשהוא פתח את היד, באמת היו לו שם כנפי יונה, והגמרה מסבירה, דווקא כנפי יונה, כי המצוות נמשלו לכנפי יונה, שמגינות על עם ישראל. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק השני של השיעור, ראינו שני מקורות לגבי זה שבמקום של רבי אליעזר פסקו כמו, ואגב זה ראינו עוד שני דברים לגבי החביבות של מצוות מילה. הסוגיה השנייה מתחילה ממש בשורה האחרונה בעמוד א', ובה אנחנו נראה שני סיפורים שבהם שכחו להביא את הסכין של המילה לפני שבת, והביאו אותה בשבת עצמה, ולכאורה בזה הם נהגו כרבי אליעזר, אבל הגמרא תסביר שזה באמת לא היה לפי רבי אליעזר, כי באמת אנחנו לא פוסקים כמוהו, אלא זה היה גם לפי רבנן. עכשיו, שני הסיפורים שנראה מכניסים אותנו לדיונים לגבי דיני טלטול, במיוחד בסיפור השני, שהסיפור ממש מובא כחלק מדיון על דיני טלטול, אבל אנחנו כאן נשנה קצת את הסדר, ונראה קודם את שני הסיפורים, ואת הדיון הקצר לגביהם שקשור לנושא שלנו לגבי רבי אליעזר, ורק אחר כך בנספח אנחנו נעריך בכל מה שיוצא משני הסיפורים האלו לגבי דיני טלטול. אז הסיפור הראשון זה שמספר רב אבא ברב עדה שפעם אחת שכחו להביא את הסכין לפני שבת, ואז בשביל להביא את הסכין לברית הביאו את זה לא ברשות הרבים, אלא עלו, טיפסו, ירדו דרך הגגות והחצרות בשביל שלא יצטרכו ללכת דרך רשות הרבים, ומן הסתם אותם גגות וחצרות לא היו עם עירוב חצרות, אחרת אולי מספר לנו את הסיפור הזה, והוא אומר שמסו את זה שלא ברצון רבי אליעזר. עכשיו, מקשה רב יוסף, למה זה שלא ברצון רבי אליעזר? הרי אם כבר מישהו מתיר, זה רבי אליעזר. אלא שמסבירה הגמרא שזה שלא ברצון רבי אליעזר, כי רבי אליעזר מקל יותר. כי הרי לדעתו, אם זה יגרום לאיזשהו עיכוב בברית, מותר ללכת אפילו ברשות הרבים, ולא היה צריך ללכת דרך הגגות והחצרות. אז זאת הכוונה שזה לא היה ברשות רבי אליעזר, אלא כנראה זה היה ברשות חכמים. אבל אומרת הגמרא שלכאורה גם זה בעייתי, כי כשחכמים אסרו לטלטל בשביל להביא את הסכין, הם לא אסרו רק לטלטל ברשות הרבים, אלא גם איסורי טלטול של דרבנן, כמו לטלטל בין גגות וחצרות, כשלא אסרו עירוב חצרות. אז איך יכול להיות שהביאו את הסכין לפי רבנן? עונה הגמרא כי הם סוברים כרבי שמעון, כי לדעת רבי שמעון אין שום איסור מדרבנן בלעבור בין גגות וחצרות, כל האיסור מדרבנן לדעתו זה רק לעבור דרך הבתים אל החצרות, ואת זה הם באמת לא עשו. אז זאת התשובה על הסיפור הראשון, באמת זה היה לפי רבנן ולא לפי רבי אליעזר, בהמשך בנספח נעריך לגבי מה שאמרנו עכשיו על טלטול בין בתים, חצרות וגגות. הסיפור השני מובא באמצע דיון, שהדיון עצמו מתחיל בערך ברבע העליון של עמוד ב', הסיפור הוא בערך באמצע עמוד ב', כאמור נראה קודם את הסיפור ורק בנספח את כל הדיון, אז הסיפור הוא שסיפר ריש לקיש בשם רבי גם כן שפעם שכחו להביא את הסכין והביאו בשבת, והחכמים שהיו שם חשבו שהביאו כשיטת רבי אליעזר, אז הם אמרו מה פתאום עושים כרבי אליעזר, קודם כל הרי רבי אליעזר הוא שמותי, כלומר שנידו אותו, ודבר שני זה יחיד מול רבים, אז על זה ענה רבי הושעיה, זה לא היה כרבי אליעזר, כי הם לא העבירו ברשות הרבים, אלא הם העבירו במבוי, ומן הסתם זה היה מבוי שלא עשו לו שיתוף מבואות, אחרת לא היו מספרים את הסיפור הזה, והם סברו שאפילו שבאותו מבוי לא עשו שיתוף מבואות, בנספח מסביר מה הכוונה, בכל זאת מותר לטלטל שם גם לדעת רבנן. עד כאן שני הסיפורים בסוגיה השנייה, נזכיר עוד פעם אנחנו בחלק השני של השיעור לגבי היתר של רבי אליעזר לטלטל את הסכין של המילה בשבת, בסוגיה הראשונה לגבי זה ראינו שבמקום של רבי אליעזר היו נוהגים כמותו, בסוגיה השנייה שעכשיו ראינו, ראינו שני סיפורים שבהם הביאו את הסכין בשבת, ולכאורה זה כשיטת רבי אליעזר, אבל הגמרא הסבירה שזה לא כשיטת רבי אליעזר. בסיפור הראשון, כי מדובר שהם העבירו דרך גגות וחצרות, ולפי רבי שמעון זה מותר אפילו בסתם משהו, בלי קשר לברית מילה, ואפילו שהם לא עשו עירוב חצרות. בסיפור השני, מדובר שהם טלטלו דלת אמות במבוי, וזה מותר לפי רבי יושעיה, אפילו שהם לא עשו שיתוף מבואות. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי היתר של רבי אליעזר, עם שני הסיפורים. ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השלישית, שהיא כבר לא קשורה לרבי אליעזר, אלא היא נספח לאותם שני סיפורים, וממילא נחלק אותה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הנספח לסיפור הראשון, לגבי גגות וחצרות. בחלק השני נדבר על הנספח לסיפור השני, לגבי טלטול במבוי. אז החלק הראשון זה לגבי גגות וחצרות וכולי. בגמרא שלנו, הגמרא הביאה רק את דעת רבי שמעון, אבל כאן נעריך קצת בשביל להבין את ההקשר. אז נקדים שמדאורייתא מותר לטלטל בתוך רשות היחיד, וגם מותר לטלטל בין שתי רשויות יחיד שונות. למשל, מבית לחצר, או מהגג לחצר, או מגג לגג, כל זה מותר מדאורייתא, אבל מדרבנן, בשביל שלא יבואו לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, אז גם גזרו לא לטלטל מהבית שלי לבית של השכן, או מהבית שלי לחצר המשותפת לכמה בתים, אלא אם כן עשו מה שנקרא עירוב חצרות, כלומר שכולם משתתפים באוכל שיהיה בבית של אחד מהם, למשל איזה חבילת מצות, ואז זה נחשב שהם כולם שותפים גם בבית ולא רק בחצר, ואז מותר לטלטל גם בין הבתים ובין הבתים לחצרות. זה עירוב חצרות. דבר דומה יש גם לגבי טלטול מהחצר למבוי, שגם שם, כיוון שהמבוי משותף לכמה חצרות, אז לא מספיק למבוי לעשות לחי או קורה, שעל זה נלמד בתחילת עירובין, אלא גם צריך לעשות שיתוף מבואות, שזה בעצם כמו עירוב חצרות, רק שבמבוי, בהמשך נראה של רבי שמעון לא תמיד צריך את זה. עכשיו, הערה כללית נוספת לפני שנתקדם, אם בטעות לא עשו עירוב חצרות, אז יש דרך שבה בכל זאת יהיה אפשר להוציא דברים מהבית לחצר, וזה אם כל האנשים בחצר, חוץ מאדם אחד, מבטלים את הרשות שלהם בחצר. זה לא ממש קניין, אז אפשר לעשות את זה בשבת, ואז אחרי שהם עשו את זה, החצר לצורך העניין שייכת רק לאדם אחד שלא ביטל, ואז הוא עצמו יכול לטלטל מהבית לחצר, ואפשר לעשות בזה תורות, כלומר, שעה אחת כולם יבטלו חוץ מרובן, שעה שנייה כולם יבטלו חוץ משימון, וכך כל אחד בתורו יכול לטלטל. אז זאת הקדמה כללית לגבי עירוב חצרות. עכשיו נתקדם יותר לכיוון הנושא שלנו. אמרנו בינתיים שצריך לעשות עירוב בשביל לטלטל מבית לבית או מבית לחצר, אבל יש רשויות אחרות שמשתמשים בהם פחות ממה שמשתמשים בבתים עצמם, וזה גגות, חצרות וקרפיפות. חצרות וקרפיפות זה אותו דין, לכן נדבר כרגע רק על גגות וחצרות, ויש מחלוקת בתנאים האם גם שם חייבים עירוב חצרות או שלא. אז לגבי לטלטל מחצר לחצר, בזה לפי כולם לא צריך. לגבי לטלטל מגג לחצר או מגג לגג, כאן יש מחלוקת. רבי שמעון גם בשניהם אומר שלא צריך. חכמים ורבי מאיר הם הפוכים אחד מהשני. כלומר, במה שחכמים מקלים, רבי מאיר מחמיר ולהפך. כלומר, חכמים אומרים שמגג לחצר לא צריך, אבל מגג לגג צריך. רבי מאיר להפך, הוא אומר שמגג לחצר צריך, מגג לגג לא צריך. אלה הדעות, וכאמור את הסיפור מקודם, העמדנו לפי שיטת רבי שמעון שבין חצרות, גגות וקרפיפות אין שום בעיה, וכך הם העבירו את הסכין. הנספח השני קצת יותר ארוך, הוא מתחיל ברבע העליון של עמוד ב' והוא ייקח אותנו עד סוף השיעור בדף הבא, והוא לגבי הסיפור השני. בסיפור השני אמרנו שהם טלטלו את הסכין מהתחלת המבוי לסוף המבוי, במבוי שהיה בו לחי או קורה, אבל לא היה בו שיתוף מבואות, כלומר לא היה שיתוף בין כל החצרות של אותו מבוי עם המבוי, ואז אסור להעביר מהחצרות אל המבוי, אבל השאלה היא האם בתוך המבוי עצמו מותר לטלטל דלת אמות. לגבי זה נראה שלוש דעות. דעה ראשונה זה מה שראינו בסיפור שאביא רב אסי, כשהוא אמר לרבי זרע, הוא הביא את זה בשם ריש לקי שסיפר את הסיפור, ששם אמר רבי יושעיה שזה היה מבוי והם טלטלו בו, כלומר שזה כן מותר. דעה שנייה ושלישית זה שוב אותו רבי זרע, הפעם בשם רב, ויש שתי גרסאות מה הוא אמר. הגרסה הפשוטה זה שהוא פשוט אמר שזה אסור. הגרסה השנייה, שהיא קצת יותר מסובכת, זה שאומר אביי שהוא אמר שזה תלוי האם החצרות באותו מבוי עשו עירובי חצרות ויש כאן יחס הפוך. כלומר, אם החצרות באותו מבוי עשו עירובי חצרות, אז במבוי אסור לטלטל אם לא עשו שיתוף מבואות. אם החצרות שם לא עשו עירובי חצרות, אז במבוי דווקא מותר לטלטל, אפילו שלא עשו שיתוף מבואות. מה הסברה? אז הגמרא תביא שתי סברות, נתחיל בשנייה כי היא קצרה יותר ואז נראה את הראשונה. הסברה השנייה אומר רב אשי בשורה התשיעית בקופלמד א' עמוד א' שרב סובר כמו רבי שמעון שהזכרנו מקודם, שמותר להעביר בין החצרות והגגות וכולי, כלומר כל הרשויות שהם לא בית ולא משתמשים בהם כל כך הרבה, אבל רב הגביל את אותה קולה של רבי שמעון, והוא אמר שאם יש עירוב חצרות, אז יוצא שמטלטלים חופשי בין הבית לבין החצר, אז בשבת מן הסתם יהיו הרבה כלים של הבית שמסתובבים בחצר, ואז יש חשש שמשם יטלטלו אותם לאיזושהי רשות אחרת, כמו גג, מבוי, חצר אחרת, ואז יוצא שבעצם הוצאנו בעקיפין מהבית, דרך החצר, אל איזושהי רשות אחרת, שאיתה אין עירוב חצרות, ולכן רב אומר, הקולה של רבי שמעון זה רק אם לא עשו עירוב חצרות בין הבית לחצר, אבל אם עשו, אז לא מעבירים שום דבר בין החצר לבין רשות אחרת שלא עשו איתה עירוב חצרות. זה מה שרב הגביל את רבי שמעון, אגב רבי יוחנן חולק, תראו בתוספות, בכל אופן אותו עיקרון בדיוק אצלנו במבוי. אם עשו עירוב חצרות בין הבתים לחצרות, אז יש המון כלים של הבית שמסתובבים בחצרות, ויש חשש שיעבירו אותם למבוי, אז גם לפי רבי שמעון אסור לטלטל כלום בין החצר למבוי, ועל זה מוסיף רבשי, לכן גם גזרו לא לטלטל כלום גם בתוך המבוי עצמו, אלא אם כן כמובן עשו שיתוף מבואות. אבל כאמור, אם אין עירוב חצרות, ממילא אין דברים של הבתים בתוך החצרות, אז לפי רבי שמעון בכלל לא צריך שיתוף מבואות, ומותר לטלטל מהחצר למבוי, וממילא מותר גם לטלטל במבוי עצמו. עד כאן ההסבר השני למה שרב אמר, שההיתר לטלטל במבוי כשלא עשו בו שיתוף, תלוי ביחס הפוך לאם עשו עירוב חצרות בין הבתים לחצרות. עכשיו נחזור להסבר הראשון, זה נמצא 4 שורות לפני סוף עמוד ב' של רבי חנין החוזה, והוא מסביר את זה על ידי עיקרון אחר שרב אמר, וזה שבשביל שלחי או קורה יתירו לטלטל במבוי, זה צריך להיות מבוי יחסית פעיל, כלומר שיהיו בו לפחות שתי חצרות שיוצאות מהמבוי, ושבכל חצר כזאת יהיו לפחות שני בתים שפתוחים אליה. עכשיו לפי זה מסביר רבי חנינה, אם החצרות והבתים ירבו ביניהם, אז זה בעצם גורם לחצרות כאילו להיעלם, כי מעכשיו אפשר לטלטל בין הבתים לחצרות חופשי, אז זה בעצם כאילו שהכל זה בית אחד גדול, הבית והחצר ביחד, ואז יוצא שאין את התנאי הבסיסי בשביל לטלטל במבוי, כי הרי המבוי צריך בתים וחצרות, וכאן יש רק בתים בלי חצרות, ולכן אסור לטלטל במבוי. זה הסבר של רבי חנינה, ועל הגמרא דוחה את זה ואומרת, לפי ההיגיון הזה גם המצב ההפוך לא טוב, כי הרי אם לא עשו עירוב חצרות בין הבתים לחצרות, אז אי אפשר לטלטל מהבית לחצר, אז יוצא שמבחינת המבוי, מה שמחובר אליו זה רק חצרות, כי הרי הבתים אין להם שום משמעות, כי ממילא אי אפשר לטלטל מהבתים לחצרות ואז למבוי, אז גם כאן אי אפשר לטלטל במבוי, כי הרי צריך שלמבוי יהיה גם בתים וגם חצרות, וכאן כאילו שיש רק חצרות. עכשיו הגמרא מנסה לרגע לפתור את זה והיא אומרת, אולי למרות שלא עשו עירוב חצרות, עדיין זה לא כאילו שיש חומת בטון בין הבתים לבין המבוי, כי יש מצב שבו אתה כן יכול להעביר בין הבית למבוי אפילו שלא עשו עירוב חצרות, וזה על ידי ביטול רשות שהזכרנו מקודם בהקדמה, אז יכולים לעשות תורות, פעם אחת בית אחד יבטל את הרשות שלו ואז הבית השני יכול לטלטל, פעם שנייה הבית השני יבטל והבית הראשון יכול לטלטל, כך שלכאורה יש לנו כאן שני בתים שעדיין יכולים להגיע דרך החצר למבוי, אבל אומרת הגמרא, לא נכון, כי זה לא בו זמנית, וזה מוביל את הגמרא לדחות את כל הכיוון הזה של רבי חנינה, וזה שרב מצריך שתי חצרות ושני בתים, לא צריך להסתכל על זה במובן ההלכתי, אלא במובן המציאותי. יש כאן שתי חצרות ושני בתים, גמרנו, זה נחשב מבוי וזה מותר בטלטול. לא משנה אם הבתים והחצרות עשו עירוב חצרות או לא, ממילא את ההסבר הזה דחינו, ואז הבאנו את ההסבר השני של רב אשי שהזכרנו כבר מקודם. עכשיו לסיום, רק נשים לב להבדל עקרוני בין שני הסברים שעכשיו הזכרנו. לפי ההסבר של רבי חנינה, הסיבה שאסור לטלטל במבוי זה לא כי לא עשו בו שיתוף, אלא כי הלחי והקורה שלו לא מספיקים, כי צריך שיהיה שני בתים ושני חצרות, ולפי רבי חנינה אין. לפי ההסבר השני, כלומר של רב אשי, הסיבה שלא מטלטלים זה לא כי יש כאן בעיה מבחינת הלחי והקורה, אלא יש כאן גזרה לפי שיטת רב בשיטת רבי שמעון, שאם עשו עירוב בין הבית לחצר, אסור להעביר את הכלים בחצר למקומות אחרים, שמה זה יהיה כלים שיבואו מהבית. וזה כאמור הגענו לשורה העשירית בקוף למד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על זה שרבי אלעזר אמר שאם אתה מטלטל את הסכין לצורך מילה אז תעשה את זה מגולה, שלא יחשדו בך, אם אי אפשר מגולה אז תחסה. בגמרא שאלנו האם זה רק מצד החשד או גם מצד חיבוב מצווה, ואמרנו שכן, ולכן כל עוד יש אפשרות אתה לא מכסה על ידי עדים, אלא הולך עם זה גלוי. שאלה שנייה ששאלנו, האם כשאתה מכסה על ידי עדים צריך שני עדים חוץ מהשליח או שגם השליח מצטרף, ועל זה בסוף לא ענינו. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני של השיעור דיברנו על עצם המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי עקיבא, האם אפשר לטלטל את הסכין או לעשות עוד מלאכות שהיה אפשר לעשות אותם לפני, לפי רבי אלעזר לא, לפי רבי עקיבא כן, ולגבי הפסק ראינו שתי סוגיות. סוגיה אחת זה שבמקום של רבי אלעזר נהגו כמותו, וזה גם עזר להם לאריכות ימים, ושם לא גזרו על המילה, ואגב זה ראינו שמילה קיבלו אותה בשמחה ומסרו על זה את הנפש, וזה גרם לזה שגם היום עושים את זה בשמחה, וגם היום מחזיקים במילה בצורה מאוד חזקה. סוגיה השנייה זה שראינו שני סיפורים ששם לכאורה נהגו כרבי אליעזר, אבל ענינו שזה לא כרבי אליעזר, כי שם בסיפור הראשון זה היה דרך גגות וחצרות, וסוברים כרבי שמעון שזה מותר. בסיפור השני זה רק היה מצד אחד של המבוי לצד השני, ורבי יושעי הסביר שהם סוברים שזה מותר. אלה היו שני הסיפורים. לסיום ראינו נספח ארוך על אותם שני סיפורים. בחלק הראשון שלו על הסיפור הראשון לגבי טלטול בין חצרות וגגות וכולי, אמרנו שלפי כולם מהבית לחצר אסור, מחצר לחצר מותר, מגג לחצר חצרו, מגג לגג, לפי רבי שמעון מותר, כאמור לדעתו יש הכי פחות הגבלות, וחכמים מתירים מגג לחצר אבל אוסרים בגג לגג, ורבי מאיר להפך. זה היה הנספח הראשון, אגב זה גם הערנו שזה שרבי שמעון מתיר, לפי רב זה דווקא אם לא עשו עירוב בין הבית לחצר, אבל אם כן עשו, אז יש כלים של הבית לחצר, ואז אסור לטלטל בין החצר למקומות אחרים אם לא עשו עירוב. בחלק השני של הנספח דיברנו על טלטול במבוי שלא עשו בו שיתוף מבואות, רב אסי בשם רבי יושעיה מאותו סיפור, כאמור אמר שמותר. רבי זרע בשם רב יש שתי גרסאות, או שהוא אמר שזה אסור, או שהוא אמר זה מותר, אבל בתנאי שלא עשו עירוב חצרות בין הבתים לחצרות, ואז הבאנו שני הסברים לאותה הגבלה. ההסבר השני היה שזה לפי רבי שמעון, ורב לשיטתו שאם עשו עירוב, אז אסור להעביר מהחצרות הלאה למקום ששם לא עשו עירוב חצרות או מבואות, וממילא אסור להעביר מהחצר למבוי, וממילא גזרו על טלטול במבוי עצמו. ההסבר הראשון היה של רבי חנינה, שהוא אמר שאם עשו עירוב חצרות, אז בעצם כאילו שאין חצרות, כי הרי הבית והחצר זה הכל דבר אחד, ובשביל שלחי או קורה יתירו לטלטל במבוי, צריך שיהיו שתי חצרות ושני בתים, וכאן אין חצרות, יש רק בתים, לכן זה אסור. זה הסבר של רבי חנינה, הגמרא דחתה את זה ואמרה שהצורך בשתי חצרות ושני בתים נבדק מבחינה מציאותית ולא הלכתית, וכל עוד יש את זה מבחינה מציאותית, מותר לטלטל במבוי, לכן זה לא הסבר לאסור כל טוב.